השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
אנחנו בעמוד חפי, בכמעט חצי העמוד, אז אנחנו קצת נסכם את כל מה שהסברנו ונמשיך טיפה. והיום נסיים את הפש, בחינה שנקראת חוכמה. ובחוכמה מלובש אינסוף ברוך הוא. מלובש, למה? הסברנו, הרחבנו את הביאור, לא נחזור על זה עכשיו. עכשיו, היות שאצל כל יהודי ויהודי יש נשמה, ובתוך הנשמה יש בחינת חוכמה שבנפש, זאת אומרת, עכשיו, מצד הבחינת חוכמה שבנפש, ששורה בה אינסוף ברוך הוא, זה אומר שאצל כל יהודי ויהודי באשר הוא, שורה בו אינסוף ברוך הוא. בכל יהודי יש אלוקות. עכשיו, היות ואצל כולם יש אלוקות, הסברנו שבוע שבוע בעצם, שאלנו שאלה, הסברנו, איך זה יכול להיות שיהודי יכול להגיע למצב שהוא עושה הפך הרצון של הקדוש ברוך הוא. אם כל יהודי יש בו נשמה, ובכל נשמה ונשמה יש בחינת חוכמה, ובבחינת חוכמה שורה אין סוף ברוך הוא, אז איך יהודי יכול להגיע למצב שהוא חוטא? שהוא עושה הפך הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז הביאור היה, זה יכול לקרוא, כי החוכמה שבנפש, שממנה באה אהבה לקדוש ברוך הוא, עירה לקדוש ברוך הוא, היא יכולה להיות בבחינה מסותרת. למה מסותרת? כי הקליפה של הגוף והנפש הבאמית מעלימים ומסתירים. ובכן האהבה הזו שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, היא נקראת אהבה מסותרת. למה? כי היא מסתתרת. למה היא מסתתרת? כי הגוף והנפש הבאמית מעלימים ומסתירים עליה. עכשיו, יש דרכים איך לעורר אותה, את החוכמה הזו, את האלוקות שבנו. עכשיו, בלשון התניא זה נקרא חוכמה שבנפש. בלשון החסידות, יש ביטוי בחסידות שלא מופיע בתניא, זה אפלה ואפלה, אבל אנחנו יודעים שתניא זה תורה שבכתב של תורת החסידות. אז כמו שבחומש יש הרבה דברים שלא מופיעים וזה מופיע בתורה שבעל פה, כך בעצם גם בתניא יש דברים שלא כתובים אבל מבארים אותם בתורת בחסידות בדרושים של חסידות. בלשון החסידות, החוכמה שבנפש שבה שורה אין סוף ברוך הוא, זה נקרא יחידה שבנפש. ואני אסביר לכם מה זה יחידה. יש אופן שיהודי עובד את ה... זאת אומרת ככה. קודם כל צריך לדעת שלמדנו בתניא פרק ו' את זה לעומת זה עשה אלוקים. שכל פרינה שקיימת בקדושה, היא קיימת בתחום של הלעומת זה. כל דבר. יש חסד דקדושה, שזה אהבת השם, יש חסד דקליפה. יש גבורה דקדושה, יש גבורה דקליפה, וכן הלאה. עכשיו, בנשמה שלנו יש ארבעה דרגות, או שהיא מחולק ארבעה דרגות הללו, מעניקים להם חמישה שמות. נפש, רוח, נשמה. זה נקרא הכוחות הפנימיים של הנשמה. נפש, רוח ונשמה, בעבודת השם, זה הקשר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, שהוא קשר שכלי. בסדר? יש מקיף דחיה. זה הכוחות המקיפים של הנשמה. מקיף דחיה. ויש מקיף דיחידה. עכשיו אמרנו שאת זה לעומת זה עשה אלוקים. כל דבר שהקדוש ברוך הוא ברא בקדושה, הוא ברא את אותו דבר בקליפה. אותו דבר בקליפה. אבל בחסידות כתוב של הקליפה, לנפש הבאמית, לקליפה, את הדרגה החמישית שנקראת יחידה שבנפש, זה אין הקליפות. אין הקליפות. ולכן יחידה זה גם מלשון מיוחד. זה דרגה שיהודי בא קשור עם השם, שהוא לגמרי נעשה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. זה קשר שהוא עצמי. קשר כזה כמו בן ואב. זה לא קשר שתלוי בשכל, זה קשר. זה יחידה שבנפש.
מה
המשמעות
של מקיף לכל חלק בנפש?
זה הכוחות...
איך לא משמעות של המקיף של...
אז שוב, תראה. אני אסביר לך את זה בעבודת השם, בסדר? בעבודת השם. בעבודת השם זה ככה. זה כמו למשל שאתה בעצם נמצא בבית משפט. יש קטגור ויש סנגור. וכל אחד בעצם מציג את הטענות שלו. מציג את הטענות שלו. וכל אחד מנסה לשכנע את השני. אז יש עבודת השם בבחינת נפש, רוח ונשמה. מה זה אומר? אתה כל הזמן מתווכח עם עם הנפש הבאמית. אתה מביא לו הוכחות, אתה מציג בפניו טענות שהקדוש ברוך הוא והתורה זה האמת. והוא מנסה להציג בפניך טענות שמה פתאום? עדיף להיות שקוע בעולם הזה, ליהנות מהחיים. וכל אחד מביא את הטענות שלו. אתה מתווכח איתו. זה, עכשיו, אתה מצליח להציג לו הוכחות שכליות שהקדוש ברוך הוא והתורה זה האמת, שהמצוות זה האמת. זאת אומרת, הקשר שלך עם השם הוא באמצעות הוכחות שכליות. על ידי השכל שלך הגעת למסקנה שטוב לעבוד את השם, מתאים לעבוד את השם, כדאי לעבוד את השם, משתלם לעבוד את השם. זה קשר שכלי. עכשיו, זאת אומרת שאתה קשור להשם על פי טעם ודעת. וחוץ מזה, גם כשאתה הצלחת לשכנע אותו, אז זה לא שהוא השתכנע לגמרי. כרגע ניצחת אותו בוויכוח. אז מחר הוא חוזר עם טענות חדשות. אחרי זה, השלב הבא, זה שלמשל, יש משל בחסידות, שבאמצע בית משפט, באמצע הוויכוח, אזי המלך נכנס. עכשיו, מלך, זה לא מלך כמו שאנחנו מכירים. מלך, כפי שהוא מתואר בתורה, זה איש חסד. ולכן יש ביטוי שאומר, באור פני מלך חיים. מה זה באור פני מלך חיים? למשל, אדם נשפט, ואמרו, אוקיי, לוקחים אותו עכשיו למקום שבו תולים אותו. ובדיוק כשלוקחים אותו מהמקום שבו הוא עצור, למקום איפה שתולים אותו, המלך עובר. ואז הוא רואה את המלך, הוא מנצל את ההזדמנות, הוא נשלח על הרצפה, ומתחיל להתחנן לפני המלך, שהמלך ייתן לו חנינה. ויות שבאור פני מלך חיים, אז פה כולם משתתקים, והמלך נותן לו חנינה. אז באמצע הוויכוח המלך נכנס. כשהמלך נכנס, הקטגור משתתק. זה כשאדם כבר גילה בנפשו את המקיף דחיה. מה זה אומר? הוא כל כך הגביר בקרבו אהבה להשם, שהקטגור השתתק. הוא כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, שהיצררה כבר לא, הוא כבר לא, הוא כבר לא, לא מעיז להציג טענות. אבל מה? זה כל הזמן שהמלך נמצא. זה מה שזה יכול להיות בתפילה, בשעת הלימוד. אבל ברגע שהמלך יוצא מהאולם, אתה חוזר לשגרה, אז אהבת השם שלך קצת יורדת, הוא מתעורר בחזרה. למשל, אמנו את זה לבינוני. הבינוני בזמן התפילה, מה קורה לו? הוא כל כך אוהב את השם שהיצרה שלו משתתק. למה? כי המלך נכנס. וכשהמלך נכנס, זה כזה עוצמה, זה לא על פי טעם ודעת. אתה לא מנהל איתו ויכוח. כשאתה מנהל ויכוח, אז הוא אומר, אתה אומר, הוא אומר, אתה אומר. א' כל אתה שומע את הטענות שלו, אתה סופג אותם. זה לא בריא. וגם הוא יכול בסוף לשכנע אותך. וגם וזה הידי מאמץ. אתה צריך לעשות דיון שלם איתו. אוקיי? אבל כשהמלך נכנס, הוא משתתק. אבל סוף סוף, גם אחרי שהמלך נכנס, אז הוא עדיין, הוא חוזר. הוא חוזר, הוא קטגור, האופי שלו זה להמציא טענות, זה להמציא כתרוג, אז הוא בא וחוזר. אבל יש אופן כזה, זה נקרא יחידה שבנפש. שיהודי מגלה קשר כל כך, כל כך, כל כך, כל כך עוצמתי עם הקדוש ברוך הוא, שזהו, היצרה לא מציג טענות, אבל אף פעם. עכשיו, זה ביטוי שמובא בגמרא, בבוע דבבוע לדליו. מה זה בבוע דבבוע? המילה בבוע בעמית זה צל. אז יש, אם אני לא טועה, כי הרבה זמן לא ראיתי את זה, יש במסכת יבמות דין שלם לגבי אישה עגונה. אישה שבעלה נעלם, ואנחנו לא יודעים אם הוא מת, לא נפטר או לא נפטר, ואז היא עגונה, כי אי אפשר לחתן אותה. אנחנו צריכים תעודה שהבעל לא בחיים, כי אם לא, אז חס ושלום זה אשת איש. אז יש שם דיון שאחד הדמויות בגמרא שמע דמות הוא לא ראה, אבל הוא שמע מישהו שדווקא אומר על פלוני בן פלוני שהוא נפטר. ואז הוא אומר שהיות שהוא שמע, אפשר לחתן את אשתו. כי הוא שמע מישהו שמדבר, הוא לא יודע שהוא שומע. אדם ששיח לפי תומו, ואמר שפלוני בן פלוני נפטר. אז הוא אמר היות שהוא כך שמע, והאדם אמר את זה לפי תומו, בלי כוונה שאני אקשיב או לא אקשיב, אז אפשר לחתן את אשתו. אפשר להשיא את אשתו. שואל את הגמרא, אבל אולי את הדמות שראית, זה היה שד. אולי זה היה שד. אז הגמרא עונה, לא, הוא עונה זה לא היה שד. איך אני יודע שלא על השד? כי ראיתי שלדמות הזו יש צל. אז עונה הגמרא, בסדר, לשדים יש גם צל. הגמרא עונה, אבל הוא, לדמות הזו, לא רק שהייתה לצל, היה גם צל לצל. ובבוע, זה בבוע, צל של צל אין להם לשדים. עכשיו, איך מסבירים את זה בחסידות? צל זה לא האדם עצמו, זה הדמות שלו, זה המקיף. אז הצל הראשון זה המקיף דחיה. המקיף השני זה מקיף דיחידה. ובבוע דבבוע לתלו. ובכן שימו לב. אם אתה עובד את השם עם הבחינות של הנפש, רוח ונשמה, לנפש הבאמית, לקליפה, לסתרה אחת, יש להם גם נפש, רוח ונשמה. אז היא יכולה כנגד להתמודד איתך. אם אתה מגלה בקרבך את המקיף דחיה, גם לה יש. אם אתה מגלה את המקיף דיחידה, אין לו. ובכן ברגע שאדם מתגלה אצלו יחידה, מתבטלות אצלו כל התאוות. הוא לגמרי מבטל את היצרה. בבוע דבבוע לתאו. אני אגיד לכם עוד דבר. אנחנו בעזרת השם ערב ראש השנה לתורת החסידות. מחר אנחנו נרגוג בעצם, נתחיל לרגוג את השחרור של האדמו"ר הזקן. כמובן שזה לא רק שחרור פיזי, זה שחרור רוחני וכו' וכו'. עכשיו שימו לב, מי גרם למאסר? יהודים. יהודים בני תורה שהלכו והלשינו לאדמו"ר הזקן בכוונה אמיתית לצים שביארגו אותו. כי הם היו משוכנעים שזה קט וכו' וכו'. כן, אז הרב הרי הצמח זה שם שמן דרך אגב. עכשיו, שהם חלק התכוונו, חשבו ככה באמת. הם היו בטוחים שחסידות זה דבר המצאה שתוביל רק, תגרום לעם ישראל להתנתק מהיהדות. עכשיו, אני לא יודע אם כל החבורה התכוונה לשם שמיים, כן? אבל הם ראו בזה משימה קדושה. אבל עזבו עכשיו את הקטע הזה. עכשיו, אחרי זה דור אחר כך, האדמו"ר האמצעי, גם כן נלקח למאסר, ומי עשה לו צרות? עוד פעם יהודי. עכשיו שמה זה לא רק יהודי, זה היה בן דוד. מישהו מהמשפחה. אחרי זה, אם אנחנו ניקח אצל הרבי הקודם, מי גרם לו למאסר? זה היה נכדים של משפחות חסידיות בעיר נבל. אצל הרבי גם היה איזשהו אפיזודה שגנבו לו ספרים מהספרייה, זה היה הנכד של הרבי רייץ, שניהל דין... ניהל מסע ומתן בבית משפט נגד הרבי. והשאלה היא, למה אצל הרבים דווקא יהודים עשו להם צרות?
זה לא דווקא אצל רבים, זה תמיד.
אז אני אגיד לך למה. לא, למה רק? לפעמים זה יכול להיות או גוי או יהודי. פה לא, זה רק יהודים. אז אני אסביר לך למה. מה אמרנו קודם? אמרנו קודם שהלאום הזה, מה אין לו? איזה בחינה יש אין בקליפה? יחידה. רבי, אצלנו היחידה לא מהירה כל הזמן. אם אצלנו היחידה הייתה מהירה כל הזמן, אז חבל על הזמן. לא היה לנו יצר הרע, לא היינו הסעבירות, לא היינו תאבות. הקליפה לא, אם אצלנו היחידה שבנפש הייתה מהירה, אז ללאום הזה לא היה אחיזה. אז היינו חיים בלי יצר הרע. אצל רבי, אצלו היחידה כל הזמן מהירה. ויות שהקליפה אינה יחידה, היא לא, אין לה אחיזה ברבי. מי כן יכל לעשות צרות לרבי? רק יהודי שיש לו יחידה. רק יהודי שיש לו יחידה.
אבל הקליפה התלבשה ביהודי הזה.
נכון? אבל למה דווקא ביהודי? כי כי אם זה לא יהודי, זה גוי, גוי אין לו יחידה. והיות שצל הרבי יחידה מהירה בתוקף, אז הגוי לא יכול להתמודד איתו. ובכן, מי יכול באמת לבוא וקצת לעשות צרות לרבי? דווקא יהודי שיש לו יחידה. עכשיו שימו לב, היות שאצלנו אנחנו אוחזים, הרבי הסביר לנו שכל רבי יותר נעלה במדרגתו מהרבי הקודם. כי הוא נקרא ממלא מקום. אז יש לו גם את הכוחות של הקודם וגם את הכוחות שלו. אז יוצא שהאדמור האמצעי הוא במדרגה רוחנית יותר נעלית מאדמור הזקן. אז אצלו היחידה מהירה עוד יותר מאצל אדמור הזקן, ובכן אצלו לא הספיק סתם יהודי אלא בן דוד. אצל הרבי הרייעץ, היחידה מהירה עוד יותר, כי יש לו את הכוחות של אדמור הזקן, של אדמור האמצעי, של הצמח צדק, של הרבי מרש, ובכן, ואז מי עשה לו צרות? נכדים של חסידים. אצל הרבי המרש זה היה משכילים, זה היה יהודים שגלשו והתחילו ללמוד השכלה וניסו למשוך את היהודים לאוניברסיטות ולגרום להם להתבולל, אבל כל הזמן זה היה בפנים יהודים. כי רק מי שיש לו יחידה יכול. עכשיו בואו נחזור לגבינו. אז אם אנחנו, היחידה שבנפש הייתה מהירה בנו, אנחנו לא היינו עושים עבירות, שום דבר. זה הפירוש, זה החוכמה שבנפש. בלשון החסיד זה נקרא יחידה, בלשון התניא זה נקרא חוכמה שבה שורה אינסוף ברוך הוא. הנקודת היהדות, היחידה שבנפש. ובכן יחידה זה גם מלשון מיוחד, גם מלשון יחידה ליחדך, שהיא מיוחדת עם הקדוש ברוך הוא, גם מלשון יחידה, זה גם מלשון, כתוב מלשון יחיד. על מי אומרים יחיד? על השם. אז אומרים, מה זה יחידה? זה הניצוץ נברא, הניצוץ נברא שבו מתלבש הניצוץ של הבורא. זה הנקודה איפה שם שורה הקדוש ברוך הוא בתוכך. ובכן, אם אצלנו היחידה הייתה בערנות, היה מאיר אצלנו הקדוש ברוך הוא. ואם היה מאיר אצלנו הקדוש ברוך הוא, לא היינו עושים עבירות. לקליפה לא הייתה שום אחיזה בנו. כל הסיבה שאנחנו עושים עבירות, כי החוכמה שבנפש, היחידה שבנפש, אצלנו בתרדמה. היא מלובשת בסק דקליפה. עכשיו, ובכן זה הפירוש, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. מה זה רוח שטות? שבעצם מה שגורם שהיחידה שבנפש, החוכמה שבנפש, האינסוף ברוך הוא שיש בקרבנו, הוא רדום, הוא באלם, הוא על אש קטנה. ובכן קורה לנו שאנחנו עושים עבירות. עכשיו, שבאים ליהודי ומתחילים להעמיד אותו בניסיון בעניין של אמונה, זאת אומרת ככה, נוגעים לו בשובריד, ששם הוא לוחצים על כפתור, שהוא מרגיש שאם הוא עושה את מה שאומרים לו לעשות, פתאום הוא מרגיש פה, שהוא הולך להתנתק לגמרי מהשם, הוא הולך לאבד את הזהות היהודית שלו. אז מה קורה? יחידה שבנפש מתעוררת. וזה מה שמסביר מדוע אפילו יהודי שאוכל טרפות או כדומה, באיזשהו שלב אתה רואה שיש תחומים ביהדות שלו, או במקרה שיעמידו אותו בניסיון שהיום זה לא כך שכח, אז פתאום הוא יעמוד בתוקף. זה לא, מה קרה? כי עד עכשיו, למה הוא חגג, למה הוא השתולל, למה הוא עשה דברים בלתי רצויים? כי חוכמה שבנפש אצלו, היחידה שבנפש הייתה בתרדמה. אבל ברגע שיש משהו שגורם ליחידה שבנפש שבנו להתעורר, דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם משהו, מאמר המוסגר, אבל זה מאוד קשור, כי אנחנו ערב יותר כסלב. אנחנו יודעים, יש שאלה בחסידות שאומרים, כל בוקר אנחנו אומרים בתפילה, אלוקי נשמה שנתת בי תאוראי. ואז אומרים שהשם בראת, יצרת, אז על פי פשט שהוא ברא את הנשמה, יצר אותה ונפח אותה בתוך הגוף. אז שואלים, לכאורה היה צריך את הפוך, היו צריכים להגיד, נשמה אשר אתה בראת, תאוראי. קודם כל אתה אומר שהשם ברא את הנשמה, ואז אתה מגדיר שזה נשמה תאורה. אבל היא לא יכולה להיות תאורה כל עוד השם לא ברא אותה. אז קודם כל צריך להגיד שהשם ברא אותה, ואז אפשר להגיד שמה שהשם ברא זה דבר תאור. אבל איך אתה אומר שנשמה תאורה עוד לפני שהשם ברא אותה? ואז אני רוצה להגיד לכם מה הפירוש. הפירוש הוא פשוט. הנשמה לא נבראתה. הנשמה זה אלוקות. הנשמה זה לא חלק מהבריאה. יש בבריאה ארבע קטגוריות. דומם, צומח, חי, מדבר. אוקיי? מה זה יהודי? האם יהודי זה במדבר עצמו החלק הנעלה שבהם? לא. כי הדומם, הצומח, החי והמדבר הם חלק מהבריאה. יהודי זה לא חלק מהבריאה, זה הבורא. זה כפי שהבורא התלבש, הניצוץ בורא התלבש בניצוץ נברא. זה כפי שהבורא נעשה נברא. אבל מה זה הנשמה? גם לא יש מיש, זה הפרשה. כן, זה לא יש מיש, זה נקרא הפרשה. זה נפיחה. כן, זה לא יש מיש. זה לא בריאה, זה לא דבר מחודש. העולם לא היה. אז הוא חדש, כי השם עשה אותו מחדש. והשם עושה אותו מחדש כל רגע. אז הדומם, צומח, חי, מדבר, הם דברים מחודשים. שהקדוש ברוך הוא מחדש אותם כל רגע. הנשמה היא לא מחודשת, היא תמיד הייתה. רק עכשיו הייתה אצל השם, השם נפח אותה. מהפנימיות שלו, נפח אותה. ובכן לא אומרים שהשם ברא אותה, ואז אומרים שהיא תאורה, כי היא לא חלק מהבריאה. הנשמה תאורה היא. מה זה אתה בראת? הורדת אותה בעולם הבריאה, הורדת אותה בעולם היצירה, בסוף הכנסת אותה לגוף. אבל מה הכנסת? חלק מהקדוש ברוך הוא. הנשמה לא מתלכלכת, המקסימום היא נמצאת בגלות. זה כמו שאתה לוקח בן של מלך או מלך, ואתה מכניס אותו למקום שהוא לא רוצה להיות. היא בגלות, היא רק לא במקום האמיתי שלה. לא, שהנשמה מתגבר, והוא לוקח את הנשמה למקומות, איפה שהנשמה עצמה לא רוצה להיות. אז זה גלות, זה כמו שאני אקח אותך עכשיו, ואני אכניס אותך למקום שאתה רוצה להיות שם, בכוח, ואני אקשור אותך. אז מה? אתה מתלכלך? לא, אתה סובל. אתה בגלות.
כמו שאמר זה פנס, שמולים
לא, זה משהו אחר. זה איזה סוג נשמה יש לך. איזה לבוש, לא סוג נשמה.
אז מה זה הקבל אותה?
הוריד אותה לעולם הבריאה.
בלי חסידות.
ובכן, בלי חסידות אין לך פשט. לא, או זה כפי שהבורא נעשה נברא. כפי שהנשמה ירדה וסוף סוף התגשמה והתלבשה בגוף. זה כמו שהטיפה של האב מושרשת בעצם מוחיו, אבל שם היא לא טיפה גשמית, אבל היא עוברת איזשהו תהליך הדרגתי דרך עמוד השדרה שהופך אותה לטיפה גשמית. אז הנשמה עברה איזשהו תהליך של התגשמות, של הגשמה. אבל במקור מה זה הנשמה? זה חלק מהבורא. ובכן שימו לב, הנשמה היא לא דבר חדש, היא תמיד הייתה. עכשיו שימו לב, איך נקרא יחידה שבנפש, בלשון, בעוד שפה, הוא נקרא איתן שבנשמה. איתן זה מלשון חזק וישן. למה? כי הנשמה מצד עצמותה, מה היא? היא לא דבר מחודש, היא ישנה, היא תמיד הייתה. היא חלק מהבורא. ובכן שימו לב, מצד עצם הנשמה שלו, שהוא לא דבר מחודש, אלא זה תמיד היה, כי הנשמה, עצם הנשמה זה חלק מהשם, זה לא הוויה, זה לא בריאה, זה לא דבר שיתרדש, זה חלק הנשמה שהוא חזק. ואם הוא מתגלה, כל הקליפות מתבטלים. היות שהוא ישן, הוא גם חזק. זה יחידה שבנפש. זה עצם הנשמה. ואומר הרבי שאיתן, שזה הולך על יחידה שבנפש, הוא גם ישן. ובגלל זה הוא גם חזק. היות שהוא ישן, זה לא דבר חדש, זה חלק מהבורא. אם זה מאיר בנו, אז מה זה אומר? שמאיר אצלך הקדוש ברוך הוא, אז זה דבר מאוד חזק, מאוד עוצמתי, אז כל הקליפות מתבטלות. אומר הרבי שאיתן אותיות תניה, שהאדמו"ר הזקן אמר שבגלל שהוא ישב 53 ימים בבית סוהר, הוא מסר את נפשו כל יום עבור פרק תניה. ואז הוא קיבל מן השמיים מתנה, שכל מי שלומד פרק תניה, זה מעורר את היחידה שבנפש. ובכן כדי לעורר מהתרדמה את הקדוש ברוך הוא שנמצא בנו, הוא לא צריך ניסיון, צריך ללמוד חסידות. איתן אותיות תניא. אוקיי, אז זה בעצם מה שהוא הסביר עד עכשיו. שיש לנו את זה, אבל זה רדום. אז איך תעורר את זה? או שמעמידים אותך בניסיון, או שאתה לומד חסידות, או שאתה מתנער בעצמך. אבל יש גורם, או שיש גורם צדדי, חיצוני, שיגרום ליחידה שבנפש, לחוכמה שבנפש, להתעורר מהתרדמה, או שתעשה את זה בעצמך. בוודאי. בוודאי. תשובה זה בשעתה חדה וברגע חדה. בפנייה אחת אמיתית, אדם יכול להשתנות מן הקצה אל הקצה. אבל מה... כי יש... אני אגיד לך למה. כי כתוב, תלת קשרים מתקשרים דה בדה. שלושה קשרים מתקשרים אחד עם השני. ישראל בוראיתא, יהודים מתקשרים עם התורה, והתורה עם הקדוש ברוך. אז דרך התורה, יהודים מתקשרים עם השם. אוקיי? עכשיו, בגימל הבחינות הללו, שזה הקדוש ברוך הוא, עם ישראל והתורה, או התורה ועם ישראל, שזה בעצם החוט המשולש, אוקיי? אז אומר שם הזוהר, שבכל אחד מאותם בחינות יש בחינת גליה, גלויה, ובחינת סתים. אז יש גליה דה תורה, גליה דה ישראל, וגליה דה קודשא בריך הוא. גליה דה נשמתה. החלק הגלוי של הנשמה, החלק הגלוי של התורה, וחלק כביכול הגלוי של הקדוש ברוך הוא. אז אומרים ככה, הידי שאדם לומד גליה דה תורה, זה מעורר אצלו את הכוחות הגלויים של הנשמה, וזה מקשר אותו עם החלק הגליה דה קודשא בריך הוא. אבל כשאדם לומד סתים דאורייתא, הפנימיות של התורה, זה מעורר אצלו את הפנימיות של הנשמה, את האתן, את השורש של הנשמה, ואז הוא מתחבר לסתים דקודשא בריך הוא. סתים דקודשא בריך הוא. ואז עד רבה, אחרי שאדם מעורר את הסתים דקודשא בריך הוא, גם הדף גמרא נראית שונת. הדף גמרא אצלו זה לא רק מהלך שכלי, מהלך מעניין. הוא רואה בזה גם כאן את הפן האלוקי, את הקדושה שבזה. כי מאיר אותו עצם הנשמה. עצם הנשמה. אוקיי? עכשיו בוא נראה את זה. עכשיו נראה את זה עוד פעם בפנים. אז אמרנו, אם אנחנו נראה בעמוד חפי, 2, 4, 6, 8, 10. אוקיי? יש פה נקודה, אחרי המילה ממש, אני ממשיך. רק שהיא בבחינת שינה ברשעים. לכל אחד מאיתנו יש יחידה שבנפש. לכל אחד מאיתנו יש חוכמה שבנפש שבה שורה אין סוף ברוך הוא. לכל אחד יש את הפינטלאיד, את הנקודת היהדות, את העתן הזה שבנשמה, שהוא חזק וישן. אלא מה לפעמים זה רדום, ואינה פועלת פעולתה בהם, כל זמן שעוסקים בדעתם ובינתם בתאוות העולם. כי התאוות של עולם מסתירים על זה. זה מכניס תרדמה. אך שבאים לידי ניסיון בדבר אמונה שהוא למעלה מהדעת ונגע הנפש לבחינת חוכמה שבה, זאת אומרת, יש מצבים שאם אתה נכנס לאותו מצב, עכשיו כל אחד זה במצב, כן, כל אחד זה מצב אחר. או כמו שאמרנו, זה לאו דווקא הסיבה החיצונית שיכולה לגרום לזה. אתה יכול לגרום את זה לעצמך. ואז מה? אז היא נאורה משינתה ופועלת פעולתה. במה? בכוח השם המלובש בה. זאת אומרת, יכול להיות מצב או חיצוני, צדדי, מבחוץ או מבפנים, שיגרום פתאום, אתה לוחץ על הכפתור, העצם הנשמה שלך מתעורר, חוכמה מתעורר מהשינה, יחידה שבנה מתעורר מהשינה, ויש בו. אספר לכם סיפור, שפעם הרבי סיפר במהלך התוועדות, הרי דיברנו שבתקופה, היה תקופה ברוסיה שהיה תקופת המשכילים. זה היה במיוחד, זה התחיל עם הרב מרש והמשיך עם הרב רשם. המשכילים זה אלו שקצת, שוב, הידרדרו. אז היה אחד בחור ישיבה שלמד בישיבה בלובביץ', בתום חיית מימים. והוא התפתה על ידי המשכילים, לאט לאט עזב את הישיבה, התחיל ללמוד כל מיני ספרים חיצוניים, ולאט לאט לאט, עזב את הישיבה, נכנס לאוניברסיטה. באוניברסיטה הוא נרשם לחוג תיאטרון. עכשיו, חוג תיאטרון ברוסיה, בהתקלה, זה כמו שחקן הוליווד. כן? זה מלווה בהרבה תאוות, הרבה... כן, וכו' וכו'. והוא מאוד הצליח. וככה, מהר מאוד, הוא עלה בסולם השחקנות, והוא נהיה אחד השחקנים הכי הכי מבוקשים ברוסיה. הכי מוצלחים. הוא היה, היה לו חושומור, הוא ידע לעשות מתח, הוא היה משהו פנטסטי. יום אחד הוא והבמאי וזה החליטו שהם יעשו הצגה על החסידים. גם לצחוק עליהם, כן? משהו כזה מעניין מאוד. וזה היה. עכשיו בהצגה הוא היה צריך לעשות את להציג את הקטע שחסיד כותב לרבי. אז כמובן הוא צריך גם לגרום לקהל לבכות, גם לצחוק, כל ביחד. אז הוא תוך כדי הוא מציג, אז המנהג אצל חסידים, לפני שכותבים לרבי נוטלים ידיים, וחוגרים חגורה, ומנגנים איזה ניגון, ובוכים קצת, ואז כותבים. אז בתוכנית הוא היה צריך לעשות את זה רציני שתי דקות, ואז לגלוש עוד פעם לצחוק. והוא מתחיל באמת ליטול ידיים, וחוגר את החגורה, ומתחיל לשיר ולבכות. אוקיי? בתוכנית המקור צריך לבכות דקה. אבל הוא בוכה דקה וחצי. אז הבמאי לא נכנס לחץ, הוא יודע שהוא שחקן מאוד טוב, הוא נכנס לתוך עוד מעט הוא יחזור. הוא התחיל לבכות שתי דקות, שלוש דקות, ארבע דקות, בוכה כולו, מתייפח מבכי. הציבור כבר לא מבין מה בן אדם עושה. והבמאי נכנס ללחץ אותו, מה קרה לו? והוא בוכה, והוא מפסיק לבכות. חמש דקות, שמות, בוכה כולו בוכה. ואז הוא קם, בורח מן האולם. בורח מן העולם, נעלם, ובעצם עשה תשובה. הרי בבכה בעידות אמר מה קרה? התעוררת לו בניגון הפינטלאיד. החוכמה שבנפש התעורר. ואז התיאטרון נפל, בום. כל נפל. אנחנו גם צריכים לעשות את זה. לעורר את העצם הנפש. התנערי מהפרקומי. כן? אז זה עניין של... יחידה שבנפש. אז הוא אומר עכשיו כך, שימו לב, שימו לב למילים הנפלאים של אדמו"ר הזקן. וכמו שכתוב, תראו איזה פסוק הוא מביא כדי להמחיש מה קורה שהחוכמה שבנפש שלנו, העצם הנפש מתעורר. הוא מביא פסוק ויקץ כי יעשן השם, שהקדוש ברוך הוא יתעורר. אתה התעוררת, לא השם. למה? כי החוכמה שבנפש זה הקדוש ברוך הוא שבקרבך. מי שישן זה השם. יש לך בקרבך חלק אלוקה, אין סוף ברוך הוא שיש בקרבך, ואתה גרמת לו להיות בתרדמה. אז הפינטל העיד, העצם הנפש שלך, נקודת היהדות שלך, החוכמה שבנפש שלך מתעורר. זאת אומרת שהאלוקים שבקרבך מתעורר מהשינה. ואז מה קורה? לעמוד בניסיון באמונת השם בלי שום טעם ודעת ושכל ומושג לו. אז הוא מוסר את נפשו, הוא עומד ביהדותו, הוא שומר על העקרונות שלו, הוא דוחה את כל התאוות שלו עם מה זה. למה? לא בגלל ראיות שכליות או מהלך שכלי, ככה. זה משהו שבא מלמעלה, זה הקדוש ברוך הוא מלמעלה מתעורר אצלו ולוקח אותו. להתגבר על הקליפות ותאוות עולם הזה בהתר ובאיסור שהורגל בהם. אז פתאום אתה מתחיל להימאס באיכס, איך אני נראה? אז איך לפני כמה דקות זה לא הבחיע לך? כי עד שהחוכמה שבנפש חיה בתרדמה, אז אין סוף ברוך הוא שבחיה בתרדמה, אז עשית, ואפילו לא הבנת באיזה בוץ אתה נמצא. לא תפסת אפילו. לא תפסת. אז ממילא, זה כמו שכתוב בתניה, ביום יום, זה לוח שהרבי כתב בו כל יום, איזו אמרה קטנה. אז יש איזו אמרה באחד הימים שהרבי כותב, שמי שגס ונחות, אינו חש בניחותו וגסותו העצמית. זאת אומרת, לפעמים אדם כל כך נמצא בתוך הביוב, הוא אפילו לא שם לב. לא שם לב. יש פה מצלמה, אפשר להגיד הכל, זה לא התוועדות, אבל... היה משפיע שהיה אומר, הרב רובן דונן אומר, לפעמים יוצא ריח רע מהגוף. כן, זה קורה לכולם שאוכלים יותר מדי או יותר מדי פלאפל. אז יש ריח רע שיוצא מהגוף. הוא אומר, אפלה בפלה. כשזה הריח של השני, אתה איך, שזה שלך, לא מפריע לך. נושם. נושם, זה נחמד, שלי, מה אכפת לי? אתה נמצא, אתה כל כך נמצא בתוך הביוב, בסדר, מה רע בזה? נחמד, לא. לא, לא. ראה, פעם זה הרבי הרייץ, פעם סיפר סיפור, שהיה חסיד חבד, שהיה לו אח ליטאי. והליטאי היה לו הרבה הרבה כסף, והמסכן החבדניק היה תפרן. והחבדניק היה צריך, החסיד הזה היה צריך לחתן את הבנות שלו, יא עונת השידוכים, אין לו גרוש לנשמה. אז הוא אומר, מה אני אלך לאסוף כסף כמו זה? אח שלי מיליונר, יש לו מיליארדי רובלים, אני אלך אליו. אז הוא הגיע, אח שלו קיבל אותו, בוא כנס, הוא הבין למה הוא הגיע, הוא התכוון לעזור לו באמת. אבל לפני זה הליטאי היה חייב להראות לו את הבית. אף פעם החסיד לא ראה את הבית הנפלא. אז הוא מראה לו כזה בית, חדרים וספות וזה, וחבל על הזמן. בסוף הביקור, האח הזה, העשיר, נאנח. אז אומר לו החסיד, סליחה, שאני שואל אותך, אבל כל כך הרבה כסף, למה אתה נאנח בדיוק? כאילו, אתה נאנח כמו אדם שהוא מלא צרות. מה אתה נאנח? אז היהודי הזה לא ענה לחסיד. אז אמר לו החסיד אח שלו, אני אגיד לך למה אתה נאנח. זו תשובה חריפה. הוא אמר לו, יש חיה, שאני לא רוצה להזכיר את שמה, שכל הזמן האף שלה בזבל. יודעים מה זה, כן? קטן ורוד. והוא כל הזמן נאנח. למה הוא נאנח כל הזמן? מה יש לו? כי הוא אומר, חבל שהזבל רק עד האף, הלוואי שהזבל היה מעל הראש. אבל לפעמים אדם נמצא בתוך הזבל, אבל בגלל שהחוכמה שבנפש לא מאיר אצלו, הוא אפילו לא שם לב לזה. הוא מורגל בתאוות האלו כמו, ופתאום מתוך אצלו הפינטליד, את הנשמה, והוא תופס אתם, איפה אני נמצא? איך אני נראה? איך אני נראה? הוא מסתכל על עצמו, לאן הגעתי? עד עכשיו הוא לא שם לב, קיצה, אין סוף לא היה, לא היה כמו שצריך. יש כזה מלך שמיל, שמעת מה הסיפור של שמיל?
רגע, אבל מה עם הכסף?
נתן לו כסף. אתה יודע?
זה היה
קומפלימנט כזה? למה לא, אתה יודע?
לכן הוא
נהנה. יש אנשים שאוהבים לשמוע את האמת לפעמים.
זה היה ממש חסיד.
אז אתה שומע, היה שמיל הרי זה ניגון שהרבי לימד אותנו. שמיל היה מלך ברי קפקז. ברי קפקז. ואף פעם לא הצליחו לנצח אותו, כי הוא היה בגובה. אז מה עשו? לא עשו לו תרגיל. עשו לו תרגיל שרוצים לעשות איתו שלום, וכשהוא ירד למטה, תפסו אותו. תפסו אותו והכניסו אותו לבור. וסיפור מאוד ארוך, מאוד מרגש. ואז הרבי אומר שהשמיל הזה היה שרשיר. השיר שלו היה מחולק לשניים. החלק הראשון של השיר היה געגועים, שהוא מסתכל מהמקום מלמטה על המקום למעלה, והוא מתגעגע להיות שם, והחלק השני היה שהוא היה לו ביטחון שיום אחד הוא יחזור לשם. אומרים שהשמיל הזה הוא גם נשא את הבת של המלך השני, אבל זה ממש לא היה ברמה שלו. ויום אחד הוא תפס את עצמו, ריבונו שם, אני שמיל, אני המלך. לאן הגעתי? אני ירדתי למטה, אני נמצא בבור, בסוף זרקתי את עצמי עם בחורה, בכלל לא מגזע המלוכה שלי. ואז הוא עזב את הכל והוא חזר למעלה. אז אותו דבר אצלנו, לפעמים אנחנו יורדים, 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 ופתאום אתה מתעורר. ורגע, אני בן של מלך. אני מלך. אז בואו נמשיך. אז הוא מתעורר אצלו הפינטלאיד, ואז הוא פתאום מוסר את נפשו לדחות את כל התאוות שלו, אם זה תאוות היתר. אתם זוכרים למה היתר, כן? כי גם היתר צריך להיזהר אם משתמשים בו. אם זה תאוות איסור שהורגל בהם, נימוס בהם ולבחור לו השם לחלקו לגורלו, ולמסור לו נפשו על קדושת שמו. ואף כי הקליפות גברו עליו כל ימיו, ולא יכל, לא יכול להם, כי מאמר רבותינו זיכרונם לברכה שהרשעים הם ברשות ליבם. אז מה קרה עכשיו? מכל מקום, כשבא ידי ניסיון בדבר אמונה בהשם, אחד, שיסודתה בהר קודש, ובחינת חוכמה שבנפש האלוקית, שבה מלובש אין סוף ברוך הוא, הרי כל הקליפות בטלים ומבוטלים, והיו כלא היו ממש. למה? לפני השם, כי התעורר בך האלוקות שבך. ולפני האלוקות הכל מתבטל. הכל מתבטל. אני סיפרתי פעם שהייתי בחור, אז היינו עושים בהרבה ביקורי בתים. הולכים לספוג בבתים של יהודים בצרפת. אז יש ליד צרפת איזו שכונה, והיינו עושים שם ביקורי בית. היינו מאתרים את השמות יהודי דרך איזשהו אתר של טלקום. ואז היינו הולכים ו... עכשיו, המקום הזה היה מלא יהודים, רובם ככולם יהודים שהתבוללו. היה הרבה ניסו את הערובת. מצב לא נעים. אז היינו מביאים מזוזה, מצה, שיחה של הרבי, משהו על פסח, משהו על קשרות. כן, לדפוק בעוד דלת עוד. קראנו להעיר את העולם, מבצעים, מה שנקרא. פעם הגענו לשם, וכשיצאנו מהמכונית, בעצם התכוונו להיכנס לבית של מישהו, שקראו לו לוי. נכנסו בסוף שם, גם שם היה, ניסו את הערובת, בדיוק היו באמצע מסיבה עם בשר טרף. אבל הבינו להם מצות לפסח, הם היו אמורים מה אתם רוצים. כן, תאכלו את זה, בליל הסדר. הבטיחו שיוכלו. כשיצאנו מהמכונית, היה שם אישה שעברה. הייתה נראית גויה. והיא פונה, היא פנתה לנו בעברית, היינו שתי חברים, פנתה לנו בעברית, אלינו בעברית, סליחה, מה אתם יהודים? ואז הבנו שהיא גם יהודיה. אז החלטנו לפני שניכנס ליהודיה הזה, השאלנו איפה היא גרה, אז היא אמרה עוד קצת רחוק, היא הייתה ברגל, לקחנו אותה במכונית לעשות חסד פשוט. שאלה, לקחת לה. ואז מיד אני מוציא מצות, נותן לה מצות לפסח, ומוציא לה חוברת וזה. הייתה לי, לא, תודה, 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 תודה. מה לא? אני לא צריכה את זה. למה? את יהודייה, במיוחד שאת באה מהארץ. אז בעצם לאט לאט היא מגלה לנו שהיא נתפסה בקט. זה כמו שאומרים מיסיונרים שמקרים את העדים של... לא רוצה להגיד מה. והיא אומרת לנו, אני חיה טוב, זרקתי את כל המזוזות, תנו לי לחיות. אוקיי. אז אמרתי לה, אוקיי, אז בבילך זה לחם, נכון? את לא מאמינה בכלום. אז מבחינתך, המצה הזו היא בעצם קמח ומים. כן, אין לזה שום משמעות. אז מה אכפת לך בשבילי לעשות לי טובה לאכול קמח ומים בליל הסדר? אני באתי מפריז עד פה, זה 50 דקות נסיעה. אני, תעשי לי טובה. לא בשביל השם, אין השם, בשבילי. אמרתי, אוקיי, בסדר, אני אוכל את זה. אוקיי, לקחה. עכשיו אמרתי לה, אחרי הפסח אנחנו נבוא לבקר אותך עוד פעם. באמת, אחרי החגים באנו, אז היא כבר סיפרנו שהיא זרקה את זה, כי כנראה המדריכים שלה אמרו לה לזרוק, היא זרקה את המצה, לא אכלה. אני נכנס לתוך הבית, הבית נראה כמו זה גיהינום, באמת, בית כזה חשוך, ואני רואה שם 3-4 ילדים, כל אחד בצבע אחר, כל אחד מבין מה המשמעות. ואז הבנתי שהאישה הזו באה מרחוק, רחוק. ואז אנחנו יושבים איתה, מדברים איתה, אבל אנחנו צעירים, בכלל... לא היינו מספיק חומר לדבר איתה, היא הייתה מאוד חזקה, כי היא למדה את כל החומר שלה, של החבר'ה שלה. אנחנו דיברנו דברים פשוטים, את יהודייה, את בת של השם וכו' וכו'. ואז באיזשהו שלב אמרתי לה, הייתי מעוניין לראות, לא יודע איך זה יצא בוויכוח, איך אתם מתפללים? ואז היא עשתה את הטקס, והיא התחילה להזכיר את השם של זה ושל זה, והתחילה לעשות כל מיני סימנים של כנסייה. ואנחנו התחלנו להרגיש כל כך רע, ופתאום היה, הרגשנו כמו פה עכשיו, שהיא נוגע לתנו בנקודת היהדות. ואני זוכר שם, סיימנו את הוויכוח, ויצאנו החוצה, ואני ואחר ספונטני, ממש ספונטני, צעקנו, אני יהודי! היא הכניסה אותנו למצב, הרגש שאנחנו בכנסייה. ואני הרגש שאני חייב לברוח משם, זהו, זה כבר, היא נגעה לי בנקודה כבר, שאני נשימה. זהו, אני נשימה פה. אמרתי, זהו, גמרנו, אנחנו נעזור עוד שבוע. גמרנו. יצאתי, הרוצה, אני יהודי, אני יהודי! התחלנו להשאיר ברחוב, אנחנו יהודים! למה? היא נגענו בנקודה. היא גרמה לנו שעצם הנפש יתעורר. למה אצלה לא? זו שאלה גדולה.
השאלה היא אם יש אצלה עדיין את הנקודה.
בוודאי, אצל כולם, כן.
אפילו שהיא התנצרה.
כן, אחרי זה מה שהיה, חזרנו פעם שנייה, והבינו איתנו עם איזה קליבר אחד, והוא באמת קצת, היא קצת היה לה יותר קשה איתו, אבל אחרי הכל היא עמדה בשאלה כזו, ואז בנו פעם שלי עם חסיד גדול מאוד, באנו פעם שלישית, והוא פתאום, היהודי החסידי, מאוד מאוד חסידי, אז השליח של הרבי שם, הוא אומר לנו, הוא אומר לנו בזה שהיא במצב מאוד קשה. וכרגע הדיבורים לא יעזרו. ואז הוא אמר, אנחנו הבאנו עם סקיות, עם כל מיני ספרי טניה וכל מיני דברים, הבאנו. אבל היא לא רצתה לקבל כלום. אז הוא אמר לי באוזן, תבקש ללכת לשירותים. ותראה אם אתה מוצא בפרוזדור איזה ארון משהו, ושם במקום שהיא לא תמצא, תסתיר שם טניה. תסתיר, למה? אנחנו בואו נכניס לה משהו בבית, את האדמור הזקן. אני מאמין שסוף סוף הוא יאיר את הבית. עכשיו, מה היה? לא חזרנו שם. לא חזרנו. אבל אמרנו, אולי נשים משהו, נקודת היהדות. אולי משהו יעשה. משהו יעשה. נקודת היהדות. הם מתעורר בשביל שלב. בגלל זה.
הם הילדים שעדיין יש להם את הנקודה?
הם יהודים?
יש להם.
תשמע, אני לא יכול להגיד דברים כי הכל בצילום פה, אבל אחד מקרוב משפחה שלי, מאוד קרוב משפחה שלי, התחתן עם גויה. וכשאני זוכר שהייתי קטן, היינו הולכים שם ממש קרוב. אני חושב שהילדים היו הולכים לכנסייה עם האמא. וממש... והם דווקא לא יהודים, והם נדבקו ביהדות, שניהם, הילדים, והם דווקא שניהם התגיירו, ונהיו כאלה חרדים, דנה, אחד נהיה חבדניק שרוף, ואחד, לא, אני אסביר לך את זה, נקודת היהדות. לך תדע, אולי גם שם היה משהו שהסתדר, אפילו שהאימא לא... נקודת היהדות יש. כמו אצל כולם, כל יהודי יש נקודת היהדות. כל יהודי. כל יהודי. אז בוא נמשיך. צריך רק לעורר את זה. רבי אמר שאתה הולך למפסעים ואתה מבקש ממישהו להניח תפילין או חדומה והוא לא מסכים, הבעיה זה לא הוא, זה אתה. ככה הוא מחנך אותנו. אתה זה אתה הבעיה. אם היית אומר יותר מהלב, יותר זה, אני מתקבל. הבעיה זה לא הוא, זה אתה. אז אנחנו מאמינים בזה. שאם היה יותר... מאיר אצלנו הקדוש ברוך הוא, אז היינו מעורים אצל השני את הנקודת היהדות. פעם הייתי ברוטשילד פה במבצעים, אז ילד קטן בן 14 שהם עושים מבצעים שם בחורי ישיבה, אם אתם רואים אותם, אז בכל מקום, אז הוא אומר ליהודי, אתה רוצה להניח תפילין? הוא אומר לו, לא, תודה. אז הוא ממש בילד טהור כזה, בצורה טבעית, הוא אומר לו, נו, כל ההפסד שלך. אז הוא אומר, מה אמרת? אמרתי, כל ההפסד הוא שלך. למה אתה אומר לי את זה? אני הצעתי לך להניח תפילין. זה דבר מאוד חשוב. ואתה לא רוצה, ההפסד הוא שלך. מה אני מפסיד? אז הוא אומר, תשמע, שמשיח יבוא, אתה תתחרט שאמרת לו. אמרת, אתה יודע, אז בוא תניח לי, יאללה, בוא. יאללה, בוא תניח לי. הוא נגע לו בנקודת היהדות. נגע לו. אז בוא נראה. אז הוא אומר, אז הקליפות מתבטלות, ואז הוא מביא פסוקים, שימו לב. הוא מביא 4 פסוקים. כל הגויים כעין נגדו. מי זה נגדו? השם. הוא כתיב, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו, התפרדו כל פועל האבן. עוד פעם, כל הקליפות לפני השם, הוא כתיב, כי המס דונג מפני אש, יובדו רשעים וכו'. ועוד פסוק, הוא כתיב הרים כדונג נמסו. ואני שואל אתכם שאלה, מה אדמור הזקן עושה לנו עכשיו? אם הוא מצטט פסוקים, אין לו מה לעשות? אז אם כן, שיהיו עוד 50 פסוקים. מה אדמור הזקן פתאום הוא רוצה להראות לנו שהוא יודע תורה? לא. למה הוא הביא 4 פסוקים? כנגד 3 קליפות הטמאות וקליפת נוגה. להגיד לך שאם אדם מתעורר אצלו נקודת היהדות, כל התאוות אצלו מתבטלות. ולא רק תאוות איסור, גם תאוות יותר. זה בא לא מעניין אותו, זהו. כי מאיר אצלו השם, וכשהשם מאיר, כל הקליפות מתבטלות. אין תאוות, זהו. ושום דבר לא תופס מקום אצלו. רק דבר אחד מעניין אותך, הקדוש ברוך הוא. וזה כאשר זה מתעורר. והנה אור השם, אין סוף ברוך הוא המלובש בחוכמה שבנפש, גדול ועצום כוחו כל כך לגרש ולדחות הסתחכה והקליפות, שלא יוכלו, יגעו אפילו בלבושיו. אני אסביר לכם מה הוא אומר פה, ואם זה נסיים. שהם מחשבה, דיבור ומעשה של אמונת השם אחד, היינו לעמוד בניסיון למסור נפשו, אפילו שלא לעשות רק איזה מעשה לבד נגד אמונת השם אחד, כגון להשתחוות לעבודה זרה, אף שאינו מאמין בכלל, בליבו. אומר ככה, שהבן אדם הגוי בא ומאמין אותך בניסיון בעניין של עבודה זרה. עכשיו, המקסימום שהוא יכול להכריח אותך, זה או לדבר דיבור שקשור לעבודה זרה, או לעשות מעשה. הוא לא יכול להגיד לך, תחשוב. למה? כי איך הוא יבדוק? אם הוא יגיד לך, תחשוב מחשבה של עבודה זרה, אין לו אפשרות לבדוק אם עשית את זה, אז הוא לא עשה את זה. הוא יכול לבדוק רק דבר אחד. הוא גם לא יודע מה אתה חושב, מה השכל שלך, מה המידות שלך. הוא לא יכול להגיד לך, תאהב את העבודה זרה הזו, ותגיד לו שאתה אוהב, הוא יכול למדוד מה קורה בלבך? הוא לא יכול. כשהוא אומר לך, נו תאמין בעבודה זרה הזו, הוא יכול לדעת באמת מה אתה חושב בשכל שלך? לא. המקסימום שהוא יכול להגיד לך זה לבושים. תשתחווה, תנשק, דבר אליה. זה מקסימום שהוא יכול להגיד לך. כי זה הדבר היחיד שהוא יכול לבדוק שאתה עושה או לא. מה שקורה בליפרה הוא לא יכול לדעת. מה קורה בשכת שלך הוא גם לא יכול לדעת. מה קורה במחשבה שלך הוא גם לא יכול לדעת. המקסימום שהוא יכול להגיד לך זה הלבושים. דיבור או מעשה. עכשיו, מה אכפת לך אתה? תשתחווה. אתה הרי בלב לא מאמין. ואתה בשכל בכלל לא מחובר לזה. ואומר לך, תשתחווה, ואתה בלב שלך, תחשוב שינשק לך, מה אכפת לך? לא. ברגע שמתעורר אצלנו הנקודת היהדות, יהודי לא יעשה מעשה, למרות שהוא לא חושב ככה, והוא לא באמת אוהב את זה, אבל אפילו בחיצוניות, להראות שחז ושלום שהוא קשור לזה, גם זה לא יעשה. למשל, הסיפור בגמרא, עם חנה ושבעה בניה. הבן העשירי, אומר לו, המלך תשמע, זה לא נעים עכשיו, השביעי, סליחה. הסיפור הזה עכשיו הוא לא נעים, לא לי ולא לך. אם אני הורג אותך, לאמא שלך אין ילדים יותר. ואני גם, זה בושה, אני לא מצליח להכניע אחד. זה גם פוגע בי. המלך התחיל להרגיש שלא בסדר. אז הוא אומר, בוא נעשה תרגיל. אני אפיל את הטבעת שלי. אתה תתכופף להרים אותו. אנשים יחשבו שאתה משתחווה אליו, ואתה יודע שלא השתחווה אליו. אתה יודע את האמת. אז מה אכפת לך מהם יחשבו? אמר לו, חבל עליך מלכה, חבל עליך מלכה. חבל על הזמן שלך, עצור את זה, אני לא אעשה את זה. למה? כי לא רק, למרות שאני לא מחובר בזה, לא בשכל, לא בהשקפת עולם, לא במידות שלי, גם לא במחשבה, אפילו מעשה חיצוני שיכול לתת מחשבה, דמיון נזולת, שאני קשור לזה, אני אמסור את נפשי לזה. זה הכל. זאת אומרת, החוכמה שבנפש שהוא מתעורר, הוא גורם לך, לא רק שאתה לא מחובר לזה בשכל, במידות, במחשבה, אתה לא תעשה אפילו מעשה כזה. אומרים שכשעצרו את האדמו"ר הזקן, שאלו אותו, האם הוא קשור לבעל שם טוב. ואם היו אומר לא, היו משחררים אותו. היו משחררים אותו. אז אומרים, למה אמרת כן? הוא אמר, כי לא רציתי להתנתק מהבעל שם טוב אפילו בדיבור. אפילו בדיבור לא. הוא יכול להגיד לו, מה אכפת? הוא בלב יודע שכן, במוח יודע שכן. לא. שמאיר חוכמה שבנפש, אני לא מתנתק מהשם אפילו בחיצוניות. אפילו בחיצוניות לא. זה הנקודה. אז בוא נגמור טיפה. אז הוא אומר שלא לעשות רק איזה מעשה לבד נגד אמונת השם אחד, כגון להשתחוות לעבודה זרה, אף שלא מאמין בכלל בליבו. וכן שלא לדבר תואחה בשלום על אחדות השם, אף שאין פיו וליבו שמין, רק ליבו שלם באמונת השם. ובכן, פה האדמו"ר הזקן עונה על השאלה הראשונה בפרק י"ח. הרביעית, סליחה. בשאלה הרביעית הוא שאל, מה זה האהבה הזו שיש בכל יהודי, בירושה מאברהם, ואיך נכלל בה גם עירה, פה עונה. יהודי כל כך אוהב את השם, שהוא מפחד אפילו לעשות מעשה חיצוני, שיכול להתפרש ומתנתק מהשם. הוא כל כך אוהב אותו, שהוא חושש לעשות כל מעשה, שיכול להתפרש שהוא פוגע בקשר שלו עם השם. זה פה השאלה הריבית, איך נכלל בהאהבה הזו גם עירה. הוא כל כך אוהב את השם, שהוא ירא מלעשות תנועה כלשהי, אפילו זה רק בחיצניות. הנה הוא עוזר. אז עכשיו הוא אומר, זה נקרא תחילו, הפחד, העירה, הנכלל ברחמו בהאהבה, שהאהבה הטבעית שבנפש האלוקית שבכללות ישראל, שחפצה ורצונה שבנפש האלוקית שבכללות ישראל, סליחה, שחפצה בטבעה להידבק בשורשה ומקורה אור אינסוף ברוך הוא, שמפני האהבה זו ורצון זה, היא ירה ומפחדת בטבעה, מנגועה בקצה תומת עבודה זרה, לא אבון עבודה זרה. אם אני עובד עבודה זרה ואני מאמין בה, ואני אוהב אותה, ואני מתחבר איתה בשכל, זה נקרא אבון עבודה זרה. פה הוא לא אומר אבון, הוא אומר תומה. אני לא מאמין בזה. לא אוהב את זה. אני עושה בכאילו. לא. כי גם בכאילו יש בזה תומה. ואני לא אעשה שום דבר שקשור לתומת עבודה זרה. למות אני אמות. כי אני מפחד להתנתק מהשם. מתי זה קורה ליהודי? כאשר הנקודת היהדות מתעוררת. אז הוא לא יעשה שום דבר. אם הוא רק ירגיש שזה, הוא ידע שזה נגד השם, הוא לא יעשה את זה. שום דבר, שום תאווה. לא תאוות יותר, לא תאוות איסור, שום דבר. שהיא נגד אמונת השם אחד, אפילו בלבושי החיצונים, שהם דיבור או מעשה בלי אמונה בלב כלל. בעזרת השם, שבוע הבא, נתחיל פרק כ'. אני התפרדתי מהרב, כן?
אתה יכול לסמוך את הבדל המדל.
כן, פחדתי. לא ידעתי איזה עניין.
אפשר, תמיד אפשר.
השיעור באדיבות, אתר יהדות TV, יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.